בסדר? יש לכולם? אז יש הקדמה בסידור על התפילה. בואו תראו מה כותב באות ב'. רואים השני, בסדר? אין התפילה באה כתיקונה, כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הנשמה, תורידו את הנון, מה יצא לכם? במקום נשמה, מה יצא? שם. היא שם. אתם יודעים, יש על הסביבון, כתוב נס גדול היה פה. מה היה כתוב בחוץ לארץ? נס גדול היה שם. ראשי תיבות, גושנה. ואת יהודה שלח להורות לפניו, גושנה. יש פה סודות גדולים. אז הנושא הזה של נס גדול, של שם. שם, שם האלוקים. הנשמה זה שם, שייך לשם. שייך למקום אחר, היא לא שייכת לפה. היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה. ומתרפקת על דודה, בלא שום הפסק כלל. אין הפסק. אי אפשר לעצור. מה קורה כשבן אדם עושה חטאים? מה קורה כשבן אדם מנתק את עצמו מהאלוקות? הנשמה פשוט עולה למעלה. הוא מתנתק מנשמתו, הנשמה לא מתנתקת. היא תמיד מחוברת. חס ושלום, בן אדם. שעושה דברים שמנתקים אותו ממקור החיים, אז נשמתו עולה למעלה. אם דיברנו על האפשרות לעלות בנשמה, כלומר לקבל יותר חלקי נשמה באדם, יש אפשרות גם לקבל פחות חלקי נשמה. יש אפשרות חס ושלום להיות מנותק מהנשמה ונשאר רק איזה זיק, זיק קלוש של חיבור. מי שיסתכל בפרשים, על בראשית, ויהי אדם לנפש חיה, אז שם הכלי יקר, ואם שם יש שם כמה סגנונות, והכלי יקר אומר שבכלל הנשמה מתחברת לאדם בהמשך החיים כשהוא מוכן אליה, ואם הוא לא מוכן אליה, אז בכלל אין לו נשמה. אם אני זוכר נכון, זה הכלי יקר, אין לו נשמה. מה זה אין לו נשמה? זאת אומרת, יש לו איזה חיות, אבל החיבור המהותי, הרציני, איננו, לא תופס. אז אם כן, הנשמה היא תמיד מחוברת למעלה. אי אפשר לנתק אותה, אי אפשר לקרוע אותה. אפשר לגרום לה כאב, אפשר להתנתק ממנה. אפשר ללכלך ולטנף, אבל אי אפשר לנתק אותה. מבוראה, כי היא חלק אלוק המימן, לא שייכת לעולם הזה. אלא שבשעת התפילה המעשית, אומר הרב, הרי התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. כשאנחנו מתפללים, תפילה זה קשר, לשון ונתן בפלילים, תפילה זה קשר, תפילה זה חיבור, אז בשעת התפילה, המעשית, אז התפילה הנשמתית, התדירית, הקבועה, מתגלה בפועל, אדם מרגיש את התפילה. שימו לב, יש פה רעיון ענק. כל הזמן אנחנו מדברים על התורה, שהתורה בעצם היא, כל פעם שאנחנו לומדים תורה, התורה היא כבר נמצאת בעולם. היא כל גילוי השם בעולם, והיא קיימת בכל הופעתה, אם לא הדרה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. נכון, אנחנו מדברים על רק שהאדם הוא מגלה כל פעם, הוא מחדש, הוא מחדש את ההופעות שמתגלות בתוך נשמתו, על פי חיבור אל רוחו, אל נפשו. זאת אומרת, התורה זה גילוי. עכשיו, מה מסתבר? שגם התפילה זה גילוי. הנשמה כל הזמן מתפללת, ואנחנו, ככל שאנחנו מתפעלים יותר חזק, אנחנו מתחברים יותר לתפילה של נשמתנו, מגלים יותר את התפילה של נשמתנו. פילי פלאים. אנשים לפעמים מרגישים שאין להם כוח, שאין להם יכולת לעשות משהו. אל תעשה כלום, תתחבר. תראה, בתפילה הזו הרבה פעמים על ידי הביטול. תתבטל. תתבטל לקדוש ברוך הוא, תתבטל למילות התפילה. תרגיש שאתה נכנס בתוך מילות התפילה, וכשאין כוח זה הרבה יותר קל לעשות את זה. פשוט להתבטל. כאילו להיכנס בפנים ולהיות בפנים ולתת לזה, לתת לדברים להיפתח, הדברים פשוט צריך לפתוח אותם, צריך לשחרר את העטיפות, הכיסויים, את כל מה שמסתיר, ואז הכל פורץ.
אבל איך יודעים מתי להתבטל ומתי לעשות השתדלות?
זה הרבה פעמים האדם מרגיש מה הוא מסוגל לעשות באותו רגע. הרבה פעמים כשיש אנשים באים כל מיני קשיים למיניהם. עכשיו לפעמים בא מישהו, ואנחנו מתחילים לעבוד, ואני עושה כל מה שאני יכול, ואז אני רואה שאין לי יותר מה לעשות איתו, וזה הבן אדם, זה לא פייר, הבן אדם בא, והשתדל, והשקיע, והוא משלם על זה. ואי אפשר להגיד לו, טוב, נגבר לי הסטוק, אין לי יותר מה לתת לך, שלום, שלום. אי אפשר. לא עובד, הוא בא ברחוק. אז מה עושים? נו? עשה עיניי להרים. מאין יבוא עזרי? אז אומרים, ריבונו של עולם, אני עשיתי את שלי. עכשיו אני אין לי יותר, נו, אז אני מעביר לך. מוסר לך. מאין יבוא עזרי? אני פה בטל ובוטל. צינור, עכשיו תתחיל, עכשיו תעביר את הרצון. אני אגיד לכם סוד, שם הגיעים הדברים הכי חזקים והכי פועלים. שם זה הכי חזק. כל זמן שחושבים שאנחנו עושים משהו, זה בסדר, זה טוב, זה לא רע. אבל כשיודעים שאנחנו באמת לא עושים כלום ומתבטלים, באמת, שבאדם באמת רואה, תשמע, זהו, עשיתי ככל אשר ציוויתי, אני אשקיף היבוד קודשך, עכשיו תורך, אז באים, באה הברכה האמיתית, ואז אנשים פתאום אומרים לי, וואו, מה זה? זה היה חזק.
באים גם אחרי כמה שנים, יכול להיות, לחכות הרבה זמן.
תראה, יש ביטול מצד הבנת הגודל, מצד ההתחברות, מצד הבנת הגודל האלוקי, ההתחברות לעניין הזה של העוצמה בלתי נתפסת שלה, ויש ביטול מצד מצד הקוטן, הבעת הקוטן שלנו, שאנחנו פשוט, ואנחנו מה? אומר משה רבנו, ואנחנו מה? מי אני? מה? אין לי. אז כל אחד לפי מה, כל זמן לפי מדרגתו, כל זמן יש לו את הדרגה שלו. יש גם ביטול מצד הזמנים, ליל שבועות, שאדם מסיים לימוד תורה בלילה, השתדלות, מאמץ, הגיע הבוקר, זמן של מתן תורה, וזמן מסוגל מאוד, יש אורות בעולם, מפתחים, הופעות מאוד גדולות, ואדם רק צריך, איך אומרים, לא לקלקל, ויכול להגיע לדברים מאוד עליוני בניסיון. ערב פסח, ליל פסח, זאת אומרת, ערב זה לפני. ליל פסח, יש דברים, ליל שיבורים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני פוסח, מדלג, אל תעשו כלום, רק תעשו את ההכנות, דם פסח, דם מילה, תשחטו, אני אבוא, ופסחתי, אני מדלג על הכל, ואני בא, ואני עושה את העבודה, ואז יש אורות של כל השנה, אורות עליונים, כל השנה מתגלה בליל פסח. כל הגאולות של כל התקופות, הכל מתגלה בליל פסח, ליל הסדר. אז אנחנו נכנסים לסדרים האלוקיים. יש הרבה, יש לפעמים בריקה הבריקה בליבו, כמו שהרב כותב באורות התשובה, פרק ב'. בריקה הבריקה מליבו, יש ברקים אלוקיים. לפעמים גם יש איזה צדיק שיושב באיזה מקום, ו הוא עכשיו בוער באהבת השם, והוא, וכל העולם יכול עכשיו ככה נפתחו שערי שמיים, כל העולם יכול לקפוץ פנימה. סיפר לי ידי חסיד בל, זה היה אצלי אתמול, שהאדמור שלו יושב שבעה, אדמור מבלז, על אמא שלי, זכתה. והוא בא מרחוק, הוא בא לנחם. ובדיוק כשהוא הגיע, אז האדמור עלה הביתה. זהו. ואז ככה הוא מאוד הצטער, עלה. וזה כשהוא עבר בחזור, הוא אמר, הוא ייכנס רגע. אז הוא עלה רגע למעלה. בדיוק כשהוא היה למעלה, נפתחה הדלת. יש עוד מישהו? אז הוא מהר נכנס פנימה, נכנסו עוד כמה שעות שם, איזה 4-5, עברו, נחמו ויצאו. וואו, מה שזה עשה לו, זה קנה את עולמו. אחרי אותו היה בא עוד פעם בירושלים במיוחד. אז הוא עדיף, אני נפתח את הדלת, נפתח את הדלת, בא, תיכנס, פוץ פנימה. אל תחכה בחוץ, תיכנס, אז הוא נכנס. סיפר על האדמור מקוצק, ש... הוא היה בחדר סגור 17 שנה, משהו כזה, לא יצא, לא הייתה לאף אחד להיכנס, היה סגור, סגור מסוגר. וכל החסידים ככה השתוקקו לדעת מה קורה שם, להתחבר לגילויים העליונים הנפלאים שיש שם בחדר. ואז מספרים ככה ש... כולם ככה היו שם ליד באיזה דבקות, והגיעו, אנשים היו מגיעים מרחוק, נסיעות של שבועות, ונמצאים שם שבועות, ועוזבים הכל, ופתאום נפתחה הדלת, ואז קפץ פנימה אחד החסידים שהיה שם, קפץ פנימה, והדלת נסגרה. הוא היה שם כמה שעות, איזה הוא נהיה... אדמור גדול, כל החסידים ככה. קפץ, קפץ ונכנס. אז גם זה, שיש זמנים שהדלת נפתח, אפשר לקפץ פנימה. בסדר? אז זה... אז אם כן, יש את התפילה הנשמתית התדירית, והיא מתגלה בשעת התפילה המעשית. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה ותפארתה של התפילה, שהיא מתדמה לשושנה, פותחת את עליה הנעים לקראת הטל. השושנה נמצאת, היא סגורה. בא הטל, היא פותחת את עליה הנעים לקראת הטל. או נוכח קרני השמש המופיעים עליה בורה, ולכן הלוואי שיתפעל אדם כל היום כולו. אם אדם היה מסוגל להתחבר לנשמה שלו כל היום כולו, אז הנשמה הייתה באמת במקומה העליון, במקומה האמיתית, במקומה הנשגב. אבל כבר ראינו את זה בשם הנתיבות שלום, ראינו את זה, שמפני מה ניתנו הפסקות לאדם. למה יש הפסקות, רווחים, בין בתורה, בין פסקה לפסקה? אז כתוב לתת איזה דעת להתבונן. הוא אומר שמה, שכשהנשמה היא מתחברת, הרי הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. השכינה היא אש אוכלה. השכינה מופיעה על הר סיני, אז מה מופיע שם? כמראה אש. וגם ביחזקאל כמראה אש. אש אוכלה. וכשהנשמה מתחברת למקורה, אז היא מתאכלת, מתאכלת. מתאכלת. יש אוכלה, אז צריך הפסקות בשביל ככה שלא תשרף, לא תתקלה, אז שלום. קלטה נפשי. הכיליון של אדם, ומה שקרה לנדב ואביהו בקודש הקודשים, שהם פשוט התקלו מהחיבור עם האש. קלטה נפשי. אז יש כליון מלשון קלה אתה עושה, יש כליון מלשון לכלות אש אוכלה, לאכל. יש זה ויש. בסדר? אז אם כן, הנשמה תמיד מתפללת, הנשמה תמיד אורגת, תמיד היא אפה מתרפקת על דודה, ולא שום הפסק כלל. בואו נחזור לאורות התורה. אמנם בנשמה לא היא חיה ההריגה האלוקית, נועם השם מפעם בקרבה, וקרבת אלוקים לטוב מכל מחמדים. ואני קרבת אלוקים לטוב, אין יותר טוב מקרבת אלוקים. נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, אז יש דרשה על זה. כמובן שהפשט הוא בכללה, כן? אבל מה, אבל הדרשה על זה אומרת, נתנו מחמדיהם, מחמדיהם באוכל להשיב נפש. זאת אומרת, הנשמה שאת כל המחמדים מוכנים לתת בשביל התורה שנקראת לכו לחמו בלחמי, בשביל התורה שנקראת אוכל, תורת השם תמימה משיבת נפש, להשיב נפש. כשאדם רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא מוכן לתת כל מחמדי העולם, הכל הוא מוכן להפקיר את הכל. כידוע שהגמרא מספרת על רבי אליעזר, שהיה יושב בשוק העליון, מקסותו בשוק התחתון, והיה לומד תורה, פעם בא איזה מישהו לגנוב אותה, מצא נחש כרוך עליה. הוא מבחינתו הפקיר. הוא מבחינתו לא עניין אותו כלום. והבאי, שהיה יושב ועוסק בתורה, והסטנדר היה על הרגל שלו, על האצבע שלו, והיה יורד לו דם, והוא לא... לא שם לב בכלל. בכלל לא... נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. שהתורה היא... אדם מוכן לתת בשביל תורת השם משיבת... מה, משיבת נפש את כל מחמדיו. את כל העולם הזה, את כל ענייני העולם הזה. קרבת אלוקים לטוב מכל מחמדים. ואותה ההריגה העדינה, היא מורגשת גם בלב החיים, הביא ובשרי, ירננו אל כל חי. אנחנו מרגישים את ההריגה של הנשמה, גם בחיים שלנו. ליבי ובשרי, ירננו אל כל חי. איפה אנחנו מרגישים את זה בחיים שלנו? אז כמובן, מי שיודע להרגיש, מרגיש. הוא כל הזמן מרגיש. תראו את הרב, כשהוא כותב בנפשי, משתוקקת, נשמתי, פועמת. יש לו ביטויים כאלה בכל מיני מקומות. פועם, משתוקק, בוער, הלב. הוא מרגיש, הוא ידע להרגיש. אבל מי שלא יודע להרגיש, מה הוא מרגיש? איך הוא יכול להרגיש? אז התשוקה הזאת היא מתבטאת לחיי העולם. זאת אומרת, התשוקה הזאת יורדת לתשוקות גופניות. האדם, הנשמה שמתחוקקת בתוך האדם והורגת לאלוקים, אם האדם לא סוגל לבטא את זה בדברים אלוקיים, זה יורד לדברים גשמיים. ומי שנשמתו יותר גדולה, אז ההריגה שלו, ויותר מחוסה, אז הוא משתוקק יותר לעולם הזה. והוא נראה ממש, הרבה פעמים, בשיא ההשתוקקות ענייני ההבלים והעולם, בגלל שהוא לא מצליח, והנפש לא תמלא. הנשמה משתוקקת, והוא לא, הוא לא יודע לתת לה את מה שראו לה, אז הוא מנסה למלא, לסתום את החור, וכל מיני דברים. והוא שוקע, עד שהוא מגלה שהוא שותה מים מלוכים לעצמאו, הרבה. אז שהוא מגלה, לפעמים כל ההסתערות הזאת הולכת עליו, לחזרה למקור. זה לא טוב. יש תנועות מעניינות. אצלו חוזרים בתשובה. יש תנועות מעניינות מאוד. האדם פתאום מגלה ככה את הטעות שלו, שהוא כל הזמן הפנה את כל האפיקים שלו לדברים הרוחניים, ואז הוא יכול להיכנס בכזאת עוצמה בתורה, שהוא כמעט נבואה, חצי נבואה. איזה תנועות כאלה מאוד חזקות, צריך מאוד מאוד לשים לב, תכף נראה, עוד מעט נראה, אולי נראה עכשיו, תסתכלו, תראו, כבר יש לנו את זה, תסתכלו תפילה בתורה בדף שנתתי לכם, אתם רואים, יש שם קצת שמאל יותר, יש שתי שורות שיצאו קצת שמאלה, גם לשאיפותיו הרמות הרוחניות, שאין מיסודי התפילה בענפיה, צריכו להגבלה בערכת אומרת. עוד מעט נרחיב בזה, שצריך הגבלה והערכה תורנית, אי אפשר לתת לשאיפות להתפרץ, להשתלל, זה לא עובד, זה לא בריא, זה מסוכן, מסוכן מאוד. אם כן, הנשמה משתוקקת והורגת והרגה עדינה ומורגשת גם בלב החיים, ליבי ובשרי, רגנו אל כל חי. ולהרים, עכשיו שימו לב, אומר הרב, מה צריך לעשות עם אותה ההריגה הנשמתית הזאת? צריך לחבר אותה אל התורה. תראו איך הוא אומר את זה. ולהרים את מעלת ההרגשה האצילית, התמונה גם בקרב כל חגבי התורה ופרטיה כולם, לאותה העמידה של ההרגשה העליונה הכוללת שהיא מפקה בנשמה מהנועם העליון, פעולה זו הבאה מתוך מסת נפש אדירה, היא שייכת לקשרה של תורה בקדוש ברוך הוא. בכוונה קראתי זה כי זה משפט אחד, בואו נפרק את זה קצת. אני אקרא את זה מהסוף להתחלה קצת, בסדר? אני אקרא את זה. קשרה של תורה בקדוש ברוך הוא, שייך לפעולה הבאה מתוך מסת נפש אדירה, שהיא להרים את ה... הרגשה האצילית התמונה בתורה לאותה עמידה של הרגשה העליונה המפקה בנשמה. הצלחתם להבין את הסדר? זאת אומרת, הנשמה כל הזמן הורגת. אדם צריך לקחת את התורה ולחבר אותה להריגה הנשמתית. להריב את התורה על ידי הריגה הנשמתית. להרים אותה לאותה עמידה של ההרגשה העליונה הכולת שהיא מפקה בנשמה מהנועם העליון. את כל חגבי התורה. יונתי בחגבי הסלע. את כל חדרי התורה, את כל מסתורי התורה. לחבר אותם להריגה הנשמתית. יש לימוד תורה יבש. קר. קר כקרח. שהוא לימוד לא מחובר לנשמה, לימוד טכני, בלי אור, וזה לימוד שהוא כמו מקפיא, כמו בפריזר, מקפיא את האדם. עכשיו התורה יש לה עוצמה, כשלומדים אותה עם, לומדים תורה של מקפיא, של פריזר, אז היא יכולה לעשות דברים מאוד 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 מעניינים, שיכולה לפעול פעולות בפרק ג' או ת' יכולה לפעול פעולות מאוד מסוכנות. כן, תחשבו שאדם לוקח את העוצמה בלתי האינסופית של התורה עם כל הכוחות העצומים שתמונים בתוך לימוד, בתוך הופעת תורה בעולם, הופעת השם, כוחות אלוקים, דברים הרבה מעבר לטבע הרגיל, ועושה תורה של מקפיא, יכול להקפיא את כל העולם, חס ושלום, יכול לקרר את כל העולם, סיכון מאוד מאוד. והיו כאלה שלקחו את זה כל מיני כיוונים, ואנחנו רואים מלחמות, אנחנו רואים את המלחמות של גדולי עולם שהיו באמת ענקים בתורה ונלחמים בדברים שהם אור, שהם אש אלוקית. עכשיו זאת אומרת, יש דברים כאלה בקדושה, ויש דברים כאלה בלי, שהם ממש בעייתים, ממש בעייתים. כמובן שיש הבחנות דקות בכל העניין הזה. אז מה הרב אומר? צריך לחבר את התורה להריגת הנשמה. לנשמה שתמיד מתפללת. צריך שהתפילה תהיה כלי לתורה. תכף נראה את זה בפנים. דיבר הרב על התפילה. זה אומר הרם כשיש הרגשה אצילית התמונה בחגבי התורה לפרטיה כולם וצריך להרים אותה למידה של ההרגשה העליונה הכוללת של הנשמה חבר אותה לאותה השתוקקות של הנשמה והרב פעולה זו הבאה מתוך מסעת נפש אדירה מסעת לשון נסול את ראש הרמה השתוקקות הרמה נשיאת נפש הרמת הנפש השתוקקות הנפש היא שייכת לקשרה של תורה והקדוש ברוך הוא הרבה דיברנו על הקשר של תורה והקדוש ברוך הוא קודש ברוך הוא הרייתא דאיסתור חדש וגילויה על ידי חיבור התורה לנשמה, להריגה, להשתוקקות המשפטית. אומר הרב במשפט האחרון, דהיינו לקשר תורה דלתתא הפרטית עם תורה דלעילא הכללית. את המשפט שצריך להבין, תורה דלתתא הפרטית עם תורה דלעילא הכללית. אולי לפני שניכנס למשפט העמוק הזה, בואו ננסה קצת להרחיב על הנושא של התורה והתפילה. בעצם, אם התפילה, אני אשאל כמה שאלות, אם התפילה היא שייכת להריגה הנשמתית, ואנחנו צריכים, המטרה שלנו על ידי לרומם גם את התורה להריגה הנשמתית. ראינו שחלק מהתורה לשמה זה לחבר את השמיים בארץ, לגלות את השכינה בעולם, לגלות את אור השכינה, את האור של קודש הבריחו בעולם. אז למה צריך גם תפילה וגם תורה? לא מספיק אחד? לא מספיק התפלל? ראינו, הלוואי שיתפעל אדם כל היום כולו. זה לא מספיק להתפלל? להתחבר, לעלות ביום כיפור, להר סיני, לבוש לבן, לצעוק אל השם, לעשות כל מיני מדיטציות. יש כאלה שעושים את זה. למה צריך את התורה, את ההוראות, את הלימוד הזה שהוא לכאורה מקביל? וחוץ מזה, אני אקח את זה יותר, צעד אחד קדימה. הרי התורה אמרנו שנמצאת בעולם, המנשמה וקיימת ומופיעה. ואם האדם מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התפילה, אז אם אלה, מה יקרה? התורה תתגלה בתוכו. אז אולי מספיק התפילה? אז יש לרב פרק, שוב, בפתיחה של עין היה, ש... הוא מדבר על תפילה ותורה. הוא מביא פה, אני ליקטתי כמה משפטים מתוך הפרק הזה, הוא פרק ארוך, כל יחידה שם היא רואה להתכבד, עשיתי ליקוטים, ליקוטי אמרים. בואו נראה, א', התפילה משמשת להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע, והיא חיי השעה. כלומר, שמחיה את השעה, להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. אבל התורה חיי עולם היא למעלה מהטבע. כשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. מה קורה פה? אומר הרב, התפילה שייכת לטבע. התורה שייכת לניסים. כשיש טבע, מעלת הניסים גדולה. כשאין טבע, אז הניסים הם חס ושלום כללה. כתוב שכמה יש אותו אדם שאשתו נפטרה לו עלינו, והיה לו תינוק קטן שנולד, ונעשה לו נס והוא העניק את התינוק בעצמו. אז הגמרא מביאה שם שתי דעות. דעה אחת אומרת כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס, ודעה השנייה אומרת כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס. אז יש לרב בעין היה הלכות גדולה זה שאם יש ברכה שמופיעה בעולם לפי סדרי העולם, זאת אומרת העולם מתפתח בצורה הדרגית מתוך ומתעלה ומתרומם ובאמת מגיע לנס מתוך הטבע, אז הנס הוא ברכה. אז הנס מגלה שאין בכלל טבע, שהכל הוא נס. שהכל הוא ניסי ניסי. אבל אם אין טבע, והנס הוא בא בלי בסיס, בלי תשתית, בלי היסודות הטבעיות, אז זה קפיצה. ואז אין בזה ברכה. זה יציאה מהסדרים. זה מביא לפירוק סדרי עולם. ולכן, כמה הוא משובח אם באמת זוהי מדרגתו. אם באמת זה היה על פי הסדר, על פי ההתרוממות הנכונה. וכמה הוא גרוע אם זה היה קפיצה, כי לא היה לו, לא יכל להגיע לפי הטבע, אז נתנו לו נס, הקפיצו אותו. אבל כשמקפיצים כיתה, לפעמים זה, איך אומרים, הוא הכי נמוך שם, הוא הכי קטן שם, לפעמים זה יוצא מזה המון בלגן. אז בסדר, אז התפילה היא בשביל להכניס את התורה בתכונה טבעית, מעמד נפשי קבוע. התורה היא חיי עולם, התפילה היא חיי שעה. כדי שחיי עולם נטע בתוכנו, כדי לטעת את חיי עולם בתוכנו, צריך את התפילה שתיצור את המוכנות, את הצינורות בעולם, בשעה כדי לקבל את החיי עולם, בטבע כדי לקבל את הנס. בסדר? אז אם כן, צריך, אי אפשר ללכת רק לתפילה, כי התפילה היא חיי שעה. יכולה להוריד את האדם לעולם. אי אפשר ללכת רק עם התורה, כי אז לא מתחבר לעולם. אתה צריך את התורה והתפילה שיחברו את הדברים. עוד מעט נראה קצת משהו, אפשרות נוספת. ומה שכבר ראינו, גם לשאיפותיו הרמות הרוחניות, שאין מיסודי התפילה בענפיה, צריך להגבלה והערכה תורנית. אומר הרב, התפילה היא טובה מאוד, היא הריגה ענקית, עליונה, אינסופית, אבל מסוכנת. מסוכנת, יש סכנה, כשאדם הוא מתעסק ברגשות, בהריגות, בתפילות, יכול להגיע למקומות שהם בלי גבולות. בלי סדר, צורה לא מאורגנת, ויכול להיות מצאת דברים רעים. אז צריך לסדר, מה מסדר את התפילה? מה מסדר את התפילה? התורה עושה סדר. היא מכוונת את התפילה בצורה, בדרך הנכונה, בשבילים הנכונים. בסדר? אז יש לנו כבר שניים, בואו נראה עוד אחד. התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות, הנובעות חדשות בכל עת, ואמיתיות קיימות לעד ממקור האמיתי שהיא חיי עולם. אז התורה חוכמה, השגות שכליות, כל הזמן מתחדשת, כל יום יהיו ביניך כחדשים, זה התורה. התפילה תעסוק לא בהודעת ידיעות חדשות והעשרת שכל האדם באמיתיותן, כי אם להשתמש בחלקן של הידיעות הידועות וקבועות, ולהעמיק בכוח הרגע, ההרגש, את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. זאת אומרת, התפילה מקבעת את התורה בכוחות נפשו של אדם. היא לוקחת את הידיעות העליונות, הנשגבות, הנפלאות, ומבריגה אותן בתוך חיי השעה. לוקחת את חיי העולם ומחברת אותן לחיי השעה. זה הכוח של התפילה. בסדר? עשר גם תורה, שהאדם עולה לחיי עולם, וגם תפילה, לחבר את החיי עולם לחיי השעה. והעניין האחרון, זה שאפשר, כן, אחד מהם. אבל איזה אחד? התפילה. סליחה, נסיר אוזנו. משמוע התורה גם תפילתו תועבה, כתוב בו, מסיר אוזנו משמוע התפילה, גם תורתו תועבה. מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אז כנראה שתפילה לבד לא הולך. אז מה כן? מה אפשר? תורה? בואו נראה. אומר הרב רשב"י וחבריו, כל כך הייתה גדולה עליהם ההשפעה הרוחנית של התורה, וכל כך מוכשרים היו להיות נפעלים מתלמודם לכל טוב ונעלה, עד שלא הוצרכו לאמצעי שיעילוי רגשותיהם על ידי התפילה. לא היו צריכים שהתפילה תכניס את הדברים פנימה לתוך חיי השעה, כי התורה שלהם הייתה כל כך גדולה ומכשירה ומפעילה, עד שהיא כבר בעצמה נכנסה לתוך חיי השעה. כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים. כעניין חזר אומנותה וגמיר, ראה אומנות ולמד. תורה, איך זה נקרא? תורתם אומנותם. על ידי הראייה לבדה, כדרך המופלא שבמצוינים בכישרון האומנותי. אדם מצוין בכישרון האומנותי, הוא רואה מישהו אחר עושה, והוא יודע לעשות בעצמו. זה פילה פליים, זה דבר נפלא. רואה מישהו אחר עושה משהו, ועכשיו הוא יכול לעשות את זה בעצמו. וכמו בצלל, שעל ידי רוח האלוקים שמילאה הוא כבר, היה בידו להוציא אל הפועל את כל האומנויות המעשיות, ולא היה צריך לאמצעים הניסיוניים. בצלל קיבל ישר, באופן ישיר, מהרוח האלוקים, את הכוח המעשי. שאפשר לקבל ישר מרוח האלוקים, מהתורה, את הכוח המעשי. אפשר להתחבר הכל. על כן הם בעוסקם בתורה היו פטורים מן התפילה. פטורים מן התפילה. מפני שתורתם היא מספקת כבר להיות גם אומנותם. בסדר? אז יש מצב שהאדם, שהתורה ממלאת את התפילה. אבל הגמרא מסיימת שם. רבים עשו, זה לא בדיוק שם, זה רבים עשו כרבי ישמעאל, הייתה בידם. שחיברו עולם הזה, עולם הבא, ורבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. זה מעטים. רק מי שתורתו הוא אומנותו. היום כל בחור ישיבה תורתו הוא אומנותו. זה היום אנחנו במדרגה, שכל בחור הישיבות כבר רשב"י וחבריו. עקבת עד המשיכה, זה כדנס על גבי ענק. אבל עדיין אנחנו צריכים להתפלל, לחבר את התורה והתפילה, לחבר את הכוח הזה של ההריגה הנשמתית של התפילה, לכוח הלימוד התורה, שהתפילה מעלה את התורה, והתורה מסדרת את התפילה, מכוונת אותה, היא נותנת לה את ה... את ה... איך אומרים? את הכוחות לפעול ב... ב... את התשתית, לא את התשתית, נותנת לה את הבשר שלה, את החומרים בשביל לבנות אותם. התפילה זה הבנייה והתורה זה הבלוק. בואו נראה את זה עוד פעם. אצלנו מה ראינו? ראינו באורות התורה, ראינו שיש צורך, יש פעולה כזאת שנקראת להרים את התורה להרגשת התפילה. זאת אומרת, לעשות, להפוך את לימוד התורה למחובר להריגה האלוקית של התפילה. בסדר? בואו תראו בראשון שבדף, שוב מהפרק הראשון של עולת ראיה, התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת תמיד, היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי. מה קראנו? התפילה המתמדת של הנשמה, איך קראנו לזה? ההריגה של הנשמה, ההשתוקקות של הנשמה, החפץ העליון של הנשמה להתחבר לבי ובשרי רננו אל קל חי. אז היא מתאמצת תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. וכל הכוחות, כולל התורה, נכון? והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. התפילה רוצה שכל העולם והחיים, עד הפרט הכי קטן, יהיה מחובר להשתקפות האלוקית. יהיה מתוך ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואומר, ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם, שבא על ידי תורה וחוכמה. אי אפשר רק תפילה, צריכים לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה, שאמרנו שהתורה נותנת את החומר, והתפילה נותנת את, את התנועה. צריך את החשבון, את הסדרים, את הכוונה, את הכיוונים. צריכים את החשבונו של עולם שבא לידי תורה וחוכמה, ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך, השם אלוקינו. ראיתם איך? זה פתאום הופיע במשפט. בואו נראה עוד פעם. בואו נראה עוד פעם איך זה ככה מופיע לכל הכיוונים. אומר הרב, ונמצא מתוך כך, שעבודת התורה כולה, וכל חוכמתה, היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. אז מה זה עבודת התורה כולה, וכל חוכמתה? התגלות של התפילה. מה אמרנו קודם? לפני שנייה הוא אמר שצריך את התורה בשביל התפילה, שהתפילה היא יוצרת את התורה והיא מחברת את התורה. התורה זה התגלותה של התפילה, התפילה מתחברת על ידי התורה, זאת אומרת התורה, סליחה, התורה מתחברת על ידי התפילה. אפשר לעשות סדר בכל העניינים פה? מרגישים פה, אה? אפשר לתפוס פה משהו שתבשל פה. תורה חיי עולם, תפילה חיי אישה. תורה היא מלמעלה למטה. תורה שבכתב מופיעה מהעולם על ידי תורה שבעל פה. התורה שבכתב מגלה בעולם את תורה שבעל פה, מלמעלה למטה. תורה היא הרצון האלוקי שמופיע בעולם דרך התורה, שהיא הסתכל באורייתא ובעלמא, שהיא התוכנית האלוקית של העולם. התורה מקיפה את כל המציאות, כוללת את כל המציאות, הכל מחובר לתורה, הכל נמצא בתורה. טוב, הכל בסדר, אז גם מה? התפילה. יש גם תפילה. טוב, התפילה. התפילה היא חיישה. התפילה היא מלמטה למעלה. היא לוקחת את התורה ומחברת אותה אל האדם, אל הרגשות של האדם. היא לוקחת את הרגשות של האדם ומעלה אותם לרמה של ביקוש אלוקים. מבקשי פניך. את פניך השם מבקש. התורה היא באה מתוך האדם, מתוך הרצון האלוקי של האדם, שזה בעצם הנשמה שכל הזמן מתפללת, ומתגלה ברגשות של האדם, ברצונות של האדם, מופיעה התפילה. בואו נחבר. עכשיו נחבר. תורה לבד יכולה להישאר מנותקת. תפילה לבד יכולה להגיע כל מיני מקומות, שם ירחם, מה להגיע להשתוקקות ולהתחבר בכל מיני דברים שאין להם שחר. יש דוגמה, דיברנו על, נגיע לזה בעזרת השם, שהרוחניות, שאדם שכולו רוחני, אז הוא יכול לפעמים לחבר את זה לחס שלום עבודה זרה. ודיברנו על אלה שעושים יום כיפור בהר סיני עם בגדים לבנים, עם מדיטציה. נכון או לא נכון? בחינת התפילה? אז זה נכון, חס ושלום. כן, בחינת הרעיון של התפילה, הם בשיא השיאים. הם מגיעים להתרוממות רוחנית עליונה. אבל מה חסר להם? הכוונה של תורה. זה לא עובד ככה. יש סדרים, זה לא הולך בלי בלי תכנון, בלי סדרים, בלי כוונה, בלי, זה לא, זה צריך להכניס את התפילה בתוך התורה. אז נסכם. כל היום יש תפילה. אי אפשר כל היום להתפלל, כי צריך תורה. התפילה, אפשר כל היום ללמוד תורה, אבל רוב האנשים לא יכולים כל היום ללמוד תורה, כי הם צריכים להתפלל, כי הם צריכים לחבר את זה. המהלך הנכון הוא ללמוד תורה ולחבר את אותה, ולחבר את התורה להרגע הנשמתית העליונה, לקשר את מה שראינו, תורה דלתתא הפרטית עם תורה דלעילא הכללית. תורה דלתתא הפרטית זה התורה שהיא בתוך האדם. טוב, אולי נרחיב על זה פעם הבאה, בעזרת השם. בסדר? אז הבנו קצת, סידרנו? מתפעלים? הולכים להתפלל? שנשארים ללמוד. נתפלל, נכניס את הדברים עכשיו לתוך התפילה. בעזרת השם, יישר כוח.